עכשיו ב-103 FM ורדה חזיאל ז'קונט 103 FM
שלוש, ערב טוב, ערב טוב, אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן אני אומר שהמפיקה מלי בנימינוב, אשר על הטכנאות עידו כהן, ועל הדיגיטל דוד זבולוני. והאורחת שלנו היא המשוררת, הסופרת, העורכת, המנטורית, ציפי שחרור.
שלום לך, ורדה.
שלום רב לך, תודה שהגעת.
תודה שהזמנת אותי.
צריך להגיד שאת פרסמת עד היום 37 ספרים, שאת עטורת פרסים לא מעטים, בעיקר, אני מכירה אותך כמשוררת.
נכון.
את בעיקר פרסמת ספרי שירה, נכון שגם פרוזה, ונכון שגם... באמת, את
ספרי ילדים רבים
מאוד. מאוד רבגונית, מאוד רבגונית. אבל הסיבה שבעקבותיה נפגשנו, זה את פרסמת ספר שנקרא שיר ריפוי. כאילו, שיר ריפוי. ואת חיברת את שתי המילים.
שתי המילים.
שירה או שירים וריפוי. וכותרת המשנה, כוחה המרפא של השירה.
נכון.
ובעצם, אני רוצה לומר לך שאני כלא קוראת שירה, שהרבה הפרוזה ריפאה אותי.
מעניין.
מעניין, נכון?
אבל זה גם מילים. אחרי הכל מילים. מדברים על מילים.
אני אבל לפני כן רוצה לשאול אותך, את כותבת בהקדמה שמילים זה הדבר הכי מרפא, נכון שהעבודה שלי, המקצוע שלי, זה בעצם בעיקר ב...
מילים?
באמצעות מילים. אבל למה את נותנת עליונות דווקא למילים? למה לא למוזיקה שיכולה לרפא את הנפש, לצלילים שיכולים לרפא את הנפש? למה את, גם בהקדמה, את נותנת איזו עליונות קסומה דווקא למילים?
לשירה.
לשירה.
כן, את צודקת. תראי, אני לא באה מעולם של מוזיקה, ולא מעולם של ריקוד. אני אוהבת שירה, אני אוהבת מוזיקה, אני אוהבת ריקוד, כמי שחובבת אומנות ובתרבות בכלל, אבל העולם שלי הוא עולם של שירה, ואני הבאתי את החוזקה שלי, את המקום ששם אני מרגישה מאוד בטוחה. אני כותבת שירה מגיל 10, כלומר אני כותבת כבר עשרות שנים, והשירה היא מאוד מהותית אצלי, היא גם מרפאה, אבל היא גם העולם הפנימי שלי, ואני גם חושבת במושגים האלה, ולכן לקחתי את החוזקה הזאת, לקחתי את המקום שבו אני בעצם, את האומנות שאיתה אני בעצם הולכת, ולקחתי אותה כמה צעדים קדימה, לקחתי אותה אל הריפוי. אני כותבת שירה שנים, אני גם מנטורית של משוררים, אני ערכתי כתבי עת לשירה, אבל הרגשתי שאני צריכה ללכת הלאה.
אוקיי, תכף נדבר על זה. אז הנה, את יודעת, דווקא מעניין שנפגשות שתינו, שאני הרגשתי רוב חיי שהפרוזה, הפרוזה עוזרת לי, שהספרים שאני קראתי ומספרים על אנשים, על דמויות, החיים שלהם, סיפורי החיים שלהם, הם שאני הרגשתי שמסוגלים לרפא אותי ולתת לי לגיטימציה, והנה אני פוגשת אותך משוררת שהריפוי שלה הוא בשירה.
בשירה.
אז זה מאוד מעניין, קודם כל, גם הפער בינינו, וגם תכף נדבר על הפער בין החוויה של את ככותבת שיר ריפוי ואני כקוראת.
כן, הדינמיקה הזאת, הכלים שלובים האלה שבין הכותב לקורא, יש איזשהו סוד, וכן היא כתבת בפתח הדברים, את המאמר סוד הריפוי, יש איזשהו סוד או איזה קוד פנימי בין הכותב לבין הקורא. אמר את זה כבר עמוס עוז באחד המאמרים שלו, שיש איזושהי דינמיקה פנימית, איזשהו חוזה, כאילו איזה חוזה שאנחנו חותמים, הקורא והכותב. אז לא משנה אם את כותבת פרוזה או שירה, עדיין אנחנו עוסקים, אם נותר לי להזכיר את אל המגדלור, למשל, של וירג'יניה וולף, היא מדברת בעצמה על הספר הזה, והיא כותבת בתוך הספר, איך הכתיבה ריפאה אותה מהקושי, מהקשיים שהיו לה, בעיקר עם אמא. ואני לקחתי את השירה. יש כאלה שמרפאים באמצעות צלילים, כפי שציינת, באמצעות מוזיקה,
אבל אני רוצה לשאול אותך, שאלתי, תראי, יש מי שמכנים אותי דוביטוס, ספקנית. אני חייבת לומר לך, להתוודות בפנייך, שאני קראתי את השירים, והם עוסקים כמעט ברוב הבעיות שמטרידות אותי בחיים. אבל מעניין שהתגובה שלי כקוראת הייתה ספק.
נהדר, כי אני אביא את הוודאי.
את הבאת, נורא מעניין, את הבאת את הוודאי, אני הבאתי את הספק, וכשאת בעצם אומרת, למשל, את אומרת, אני אקח את הדבר שאת קוראת לו, נניח, זמן ריפוי. לא, אני אקח את השיר הזה. את לוקחת את המשפט, וכל שישבר יתקון. כאילו את עוד, ואת מצטטת, יש אושר בעולם והייסורים אינם היפוכו, של עמוס עוז.
נכון, אז כל כן, אולי כדאי לציין שבפתח כל שיר יש ציטוט, עכשיו ציטוטים של חכמי זן, סופרים, שורים, מוזיקאים, מדענים, פסיכולוגים, תרפיסטים וכן הלאה, אבל חשוב לי לציין שקודם השירים נכתבו, ואחר כך התאמתי להם את הציטוטים, וכל שיר, אני חשבתי שתהיה איזושהי מסגרת, זה נותן גם איזו מסגרת תרפויטית, גם הנשימות בסוף השיר, וגם הציטוט הם כן. חלק מהריפוי.
צריך להגיד שבסוף כל שיר, את כותבת נשמי סימן קריאה, נשום סימן קריאה.
נכון, זה נשימה מדיטטיבית, זה חלק מה...
כן, אוקיי. אז תראי, אני נניח אקרא לך, אני אקרא לך שיר, שבאמת מתחיל וכל שישבר יתקון. הנה. ואת אומרת, נורה אחת מספיקה לבכי. לכמה נורות נזקק האושר, כמה לנשימה, ומה צורכת הרוח, ומה מידת האור לנפש. ובית שני, איתים אנו כלי נשמת, שהאור בתוכו קבע, רוחו מתפוררת, והאושר פוער חלל, אבל ידיים איתנות יש מעין, פתע מופיעות, נושפות רוח, לבל תחדל, ובחסות האור תתאמר, וכל שיאחז ירפה, וכל שישבר יתקון. אז אני רוצה לשאול אותך, קראתי נכון?
בהחלט.
אוקיי. את אומרת, וכל שיאחז ירפה, וכל שישבר יתקון. מאין הרוח האופטימית הזאת? הרי לא כל שישבר ירפה, ולא כל שישבר יתקון. את כאילו מבטיחה לנו הבטחה נורא גדולה בשיר ריפוי, ואני כקוראת, אם אני עצובה, ואני הייתי עצובה, היו לי סיבות להיות עצובה. אז אני קראתי, ואני אמרתי, לא, לא כל שישבר ירפה, ולא כל שישבר יתקון. אז מאין את לוקחת את הרוח הזאת, ואת מבטיחה לי, שירפה לי האופטימיות הזאת, שרגע, את חולקת איתי, אני כאילו, את הבנת את הספק?
בהחלט, בהחלט, אני רציתי לשמוע אותך עד הסוף, לא רציתי להיכנס את דברייך כמובן, אבל בהחלט, אני שמחה על מה שאת אומרת, ואני שמחה על הספק, כי אנחנו תמיד מלאים ספקות, כן, לא משנה, גם כשאנחנו הולכים לרופא קונבנציונלי, עדיין יש לנו ספק אם התרופה שהוא ייתן לנו, אכן תועיל לנו, והספק הוא חלק מהוודאי, לא יכול להיות ודאי בלי ספק וההפך, ולכן, יש כאן 151 שירי ריפוי, אז אני לא אומר שבשיר הראשון אתה כבר תרגיש ואת כבר קראת את השיר השלישי בספר.
נכון, אנחנו נתקדם.
כן, וזה נכון מה שאת אומרת. אני נותנת את האופטימיות, אני נותנת את האפשרות, ואז אני אומרת, נשום, נשמי. הנשימות האלה, ואני שומעת מקוראים, אנשים מתחילים להקשיב לי, בהתחלה זה ספק, מה פתאום אני צריך לרנשום כשאת מבקשת ממני, אבל משיר לשיר, אני מבקשת את זה שוב, ושוב, ולכן הספר הזה הוא גדוש בשירים כאלה, משיר לשיר אתה נושם, ומשיר לשיר אתה מתחיל להאמין לי, למה שתאמיני לי מיד? עוד שיר אחד ועוד שיר אחד, ויבוא ותבוא האמונה. אני מטבעי גם אדם אופטימי.
יכול להיות, יכול להיות.
ואני מאמינה שאני יכולה להביא אותך אל הריפוי הזה. ואיך אמרת לי ורדה בהתחלה? אני מאמינה יותר בפרוזה שמרפאת. אבל מהי פרוזה? פרוזה היא שירה שהכניסה לתוכה סיפור. היא שירה שהכניסה את האפיקה לתוך השירה, והרחיבה את המנעד, ואנחנו עוסקות בעצם באותם חומרים.
אז בואי אני אשאל אותך, אני אתן לך עוד דוגמה. אני דווקא, אני קוראת את זה, ואני קוראת את השיר האמור לנחם אותי, ואני אקרא לך. אני דווקא לא נלך לפי הסדר.
לא, מה פתאום, בטח.
יופי.
מה בחר?
תקשיבו מאזינים, הכותרת. אם איש לא אוהבך, בואי אליי. הנה ההפתעה בעמוד 100. כן, את אומרת לקורא, לקוראת, במקרה זה את מדברת אל הקורא,
כן,
לא, 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 את אומרת בואי. אז גם אם איש, זה לא יכול להיות אם איש לא אוהבך, זה לא מנוקד.
זה נשמי נשום, זה גם וגם, זה פניות.
כן,
זה,
כן. אז את אומרת ככה, את אגב, הציטוט שאת הבאת הוא, היינה טוב אליי, הלילה כה ארוך, היה לי אור מעט, היה שמחת פתאום.
רחל המשוררת, שכל המשוררת. כך הייתה זקוקה לאהבה,
אוקיי.
וזה כל כך לא מקרי.
אז הנה, אני מאוד אהבתי את הציטטות שלך, את המובאות, הן מאוד יפות. אז את אומרת ככה, אם איש לא אוהבך, בואי אליי, זאת הכותרת. אם זקנת פתע, ועינייך אור השש, אולי את תקראי את זה,
okay.
תקראי את זה אז.
אם איש לא אוהבך, בואי אליי. אם זקנת פתע, ועינייך אור הששיות. אם ליבך מתקנה בנאהבים, מציץ באוהבים, מתקנה בנעימים. אם אוזנייך מתגעגעות לשפת סתרי אהבה, טעמה, ריחה. אם צחוקה מאיר בך פתע פחד מזימות, אם אושרם מחמיר ליבך, ואין איש אומר לך, דעי, אין סוד באהבה ולא מזימה, אין שער נעול ולא גדר גבוהה, בואי, אזכיר לך מתיקותה, אם אך תחסירי פחדייך להרחיק ממדבר דממה, ותהי פתע צעירה מסתערת, ותהי פתע מצילה ושופעת, וכל גאות אהבה תשטוף אותך אוקיינוס חיים. ובבוקר גשם ראשון מצוחצח, יעמוד בפתח הלב איש, יאזין לנעמת הלב הקמה לומר לך, במילים כה פשוטות, אני אוהב אותך. נשמי, נשום.
אז הנה, את כתבת שיר מאוד יפה שיש בו הבטחה. יש בו הבטחה. אבל דווקא אני רוצה לומר לך, כפסיכולוגית, שחיה את המציאות, את המציאות של אותה אישה שהיא מזדקנת עם זקנת פתע, וליבך מתקנה באוהבים, את נותנת לה הבטחה שאולי לא תתממש. ההבטחה הזאת שלך, אני... שוב אני שואלת, אולי, ואת כל כך מבינה את הקנאה, את הסבל, את מבטיחה
את המחסור הזה בהחלט.
את המחסור, ואת לא אומרת, את תוכלי לחיות גם עם המחסור, לא
זה, יבוא, זה יכול לבוא בשיר אחר.
אבל גם. את מבטיחה, וכאן אני, לכן, תראי, הספקות שלי הולכים וגוברים, ככל שאת מבטיחה לי, ציפי שחרור, את בעצם מבטיחה אושר, כשאולי הדרך הנכונה היא להגיד, רגע, לא מוכחים אושר. זאת השאלה שלי אליי.
אבל אני באה מהאסכולה אחרת, ואני לא פסיכולוגית, אני כן. באה מהשירה, אני רומנטיקנית.
כן.
ואני אומרת, רגע, אנחנו כל חיינו תרים אחר אסתטיקה בתוך השירה. ואני אומרת, בואו ננסה להפוך את השירה למשהו מרפא, מועיל. אז נכון מה שאת אומרת, בדרכך שלך, אולי את מבטיחה לי משהו שאת לא יכולה לקיים. אני לא באה פה בתור רופאה, ואני לא באה בתור קופת חולים, ולא, אני לא כאן רפואה משלימה של קופת חולים. אני באה ממקום שאני באה ממילים, ואני מאמינה בכוח המילה. אני יודעת איך המילים ריפאו אותי במשך עשרות שנים, ואני התחלתי לכתוב בגיל 10, ממקום שהייתי נורא זקוקה לנחמה, לריפוי, ואני לא אמרתי לעצמי בגיל 10, ציפייתי יום אחד משוררת, ותקבלי פרסים. אני, מה אני ידעתי? אני הייתי ילדה שגדלה ברמלה, בפריפריה, אבל אני באיזשהו אינסטינקט פנימי, כי הייתי ילדה חזקה, ידעתי שיש לה מילים כוח, והמילים יקנו לי כוח, כשעברתי תקופות לא פשוטות, וזה מאז אני לוקחת את המילים איתי לכל מקום, ובאופן טבעי, אחרי עשרות ספרים, הרגשתי שאני לוקחת השירה קדימה, ואני הופכת אותה לריפוי, אני לוקחת את הפרנה, הפרנה זה הכוח החיים הקוסמי, ואני אומרת לקורא שלי, והיא נותנת לו הוראה, הוא יכול להקשיב לי או לא, תנשום אחרי כל שיר, תנשמי אחרי כל שיר, ומשיר לשיר הקוראים אומרים לי, את יודעת, אני מתחיל להאמין לך, ואני מתחיל לענות לך, ואני נושם, וואו. ואני נושמת, ואני נושמת, את יודעת, אני נתתי את הספר הזה ככתב יד, לחוקרת הספרות ולמשוררת דוקטור ליליאן דבי גורי, שהיא גם חוקרת ספרות רצינית, מבר אילן, וגם משוררת, וגם אישה מאוד רוחנית, היא גדלה אצל אבא רופא קונבנציונלי, והיא אמרה לי, יש בספר הזה, היא גם כותבת כאן בדש הספר, יש דברים שהיא כותבת, דוקטור ליליאן דבי גורי, היא אומרת, יש בספר הזה גאולה. הוא מביא גאולה, אבל אנחנו לא יכולים להביא גאולה אם אנחנו לא מעבירים את זה הלאה. אם אנחנו משאירים את הגאולה אצל עצמנו, היא לא מתקיימת. ולכן אני מאמינה בכל מאודי שאני כן יכולה להעביר, ואם תרשי לי, אני אולי נתפרצת ככה ואת רוצה לומר
כן,
משהו.
כן, כן, לא, לא, אין דבר. תביא את ה...
אני בסוף, בספר הזה יש שני מאמרים מאוד מכוננים. מאמר ראשון שנקרא סוד הריפוי, שמכין את הקורא כיצד בכל זאת להפוך את השירה הזאת למשהו מעבר רק לקריאה אסתטית. זה כמו שמהנדס, הוא לא רק מהנדס, הוא בונה גשרים, הוא בונה מחלה, לא יודעת מה מטוסים. למה אנחנו המשוררים לא יכולים לקחת השירה למקום מעבר רק לאיזה הנאה אסתטית, או משהו שרק יעביר אותנו ל... אני יודעת מה אמר לי פעם, אני ככה קופצת רגע, אמר לי פעם נתן זך, שכשהוא הולך ברחוב ושומע שמהחלונות בוקע השיר, כי האדם הוא עץ השדה, השיר שלו, אומר בליבו, בטח מישהו חשוב, נרצח או מת, או אולי זה יום זיכרון, שאני לא זוכר שזה יום זיכרון. ופתאום השירה הפכה להיות רק ליום זיכרון, או איזשהו, ואנחנו צריכים לקחת השירה למקום אחר, ואני לקחתי אותה למשהו מאוד מעשי, ואני אמרתי, השירה תהיה מעשית, ואחד הדברים שעיניו אותי, אני רוצה לקרוא רק את המשפט האחרון בספר, okay. שזה המאמר הסוגר, שזה העצמה והתמרה בכוח המילה, ואני אקרא את המשפט הזה, לקראת סיום, גילוי קטן, שאני מקווה כי יום אחד יתגשם במלואו. לפני מספר שנים, הקימה אגודת המשוררים באנגליה, קבוצת תחומי עניין בנושא בריאות, ריפוי והתפתחות אישית, שהורכבה מחוקרים, רופאים, אנשי אקדמיה וסופרים, שמטרתה לקדם את הרעיון שרופאים כלליים ירשמו כתיבה יוצרת במקום כדורים. לאותם אנשים הפונים לעזרה בשל מצוקה נפשית או חולי גופני הנגרמים בעטייה.
אוקיי, תראי, קודם כל, אנחנו מדברות כותבות אל כותבות. אני הרי אמרתי לא פעם, ואני מספרת, שבאמת אותי הכתיבה הצילה בתור כותבת יומנים, בתור מי שכותבת, והכתיבה לפעמים הייתה האונליין, החיים היו אונליין. הדבר קורה, ואני מיד חשה שאני חייבת מיד לכתוב אותו. ואת מתייחסת אל זה.
נכון.
את ממש כותבת על זה. יחד עם זאת, תכף אני אמצא לך את המקום שבו את מציעה, כאילו לקורא, כתוב את סיפור חייך, אתה סיפור, ובו תכתוב אותו. הנה, אתה תכתוב את סיפור חייך. את מדברת בעצם על משהו, כן, שקרה. אז אני אקרא אותו, והנה, זה בעמוד 150. וכאילו, אתה תכתוב את סיפור חייך. עכשיו, כאן את מספרת משהו שהוא עליי. אבל עליי, ועדיין, הנה, עשה לך סיפור עלי דף לשרבט, לקמת, לטלטלו עמך באשר תלך כבן חסות בחיסך. עשה אותו עובר אורח נפעם כנבעל. היה מחמיר, היה נחמר, היה טבעי עד כלות, עד שיחלץ סיפורך כילד זעפן ונשכח. נא, זה זעפן?
נצפן.
נצפן, מעניין איך אני שניתי את זה לזעפן.
מעניין.
עליי, כאן. עליי. כילד נצפן ונשכח. הנה, בזעפו, ברקותו, בסבל לא נסלח, מכאב לא נרפא. עשה לך יומן, עלי דף לשרבט, לקמת, לטלטלו עמך באשר תלך, כבן חסות בחיסך. לספר את סיפור חייך כילד נצפן ונשכח, ואתה שנמצאת לו, שחק עמו, התר לו, בכה לו, חגוג לו, שנות הולדת שלא נספרו, הוא גזעת זהב שנסתתרה במעון השנים, כי אתה הוא הילד.
יש כאן שער שלם שמדבר על הילד הפנימי, זה אחד השירים.
אוקיי. אז ככה, אני רוצה ככה לדבר איתך על פרדוקס של אדם שקורא את ספרך, ואני כאמור, מה שהופעל אצלי זאת אמביוולנטיות עצומה.
נהדר.
אמביוולנטיות, לא קבלה, לא הסכמתי. אז מצד אחד אמרתי, כן, את כל כך כתבת עליי, זאת שהלכה עם היומן בתיק לכל מקום, כותבת בכל מקום, כל מקום שטיפה משעמם כותבת, וזה עוזר להעביר את הזמן הנשכח המשעמם. הכל נכון מצד אחד. אז הנה את כתבת כאילו, אבל אחר כך את כותבת לי כי אתה הוא הילד. ואז אני רוצה לשאול אותך, ציפי שחור, למה את כל כך מתפעלת מהילד? את רואה את הילד כדבר הנהדר שאנחנו...
ממש לא, אני מרחמת עליו, יש לי המון חמלה אליו.
או, אז בואי תסבירי.
ויש כאן, יש כאן בתי שיר רבים מאוד שעוסקים בילד הפנימי. את יודעת, המשורר ויליאם וורדסוורת כתב, הילד, באחד השירים, הילד הוא אבי האיש. זאת אומרת, הילד הוא האבא שלנו, הילדה היא האמא שלי, היא יותר זקנה ממני, והיא נושאת את, את כל ה-DNA של החיים שלי. תראי כמה סבל היא נושאת בתוכה, את כל ה-DNA של חיי, של כל מה שאני עוברת לאורך השנים, הכל מתנקז ונשפח לתוכה, ואני חושבת שזאת הפרשנות שאני נתתי למשפט המדהים של ויליאם וורדסוורת, הילד הוא אבי האיש, ואני מצטט אותו כאן באחד השירים, הוא מופיע אצלי בציטוטים. ואני חושבת שהילד כאן הוא לא כל כך נהדר, הוא נהדר במובן שאני לוקחת אותו ואני מתהרת אותו ואני מצחצחת אותו ואני אני רוצה, אני חיה איתה מילדה הזאת, אני לא יכולה, לעולם לא יכולה להשליך אותה, להיפטר ממנה. אז אני מצחצחת אותה, ואני מנקה אותה, ואני מנחמת אותה, ואני מחבקת אותה, ואני דוחה אותה, ואני מעיפה אותה, ואני כל הזמן מתמודדת איתה, ולאורך פרק שלם בספר, היא מופיעה שם, הילד, הילדה.
מעניין, אנחנו חייבות לעשות הפסקה קטנה, לנוח, לנשום, כמו שאת... מצווה, מורה לנו, נכון. נשום, נשמי, אז בואי ננשום, כן. נשמע בינתיים, שוב, הקונצ'רטו לפסנתר של ברמס, מספר 2, תשמיע לנו קצת, את הצלילים הנהדרים, ונחזרו. חזרנו, ציפי שחרור, נמשיך עוד קצת. ציפי שחרור, המשוררת שכתבה את הספר, שיריפוי, מילה אחת, כוחה המרפא של השירה. אני מצאתי, תראי, דיברנו על הילד, הילד הוא אבי האדם. אז אני מצאתי את השיר הזה, שמעניין, דיבר אליי, אמר לי משהו, ובואי, אני אקריא לך אותו. בסדר? אולי את תקראי.
איך שתרצה.
את תקראי את השיר הזה.
אבל את קוראת מאוד יפה את השירים שלי. כן? אני חייבת לציין. אני אוהבת איך שאת קוראת, ואני אומרת לך, זה נעים לי.
וואו, אז אני אקרא.
תקראי.
אז אני אקרא. את כותבת, תראי, הכותרת היא, קודם כל ניקח את הציטטה, את המובאה. הטבע מעצב אותך בהתמדה בצלם אלוהים. סואמי
שיבננדה.
כן, אוקיי.
מאסטר גדול.
כן, אוקיי. הכותרת של השיר היא, היי בזקנתך אותה הילדה. את אומרת, סלקי אבלות, הכשירי את האדמה, מוססי רגבים, והחלצי מסורגי הגוף. היי רחם לתינוקת שהיית לפנים. היי בזקנתך אותה הילדה. היי נשמת קול בתודעה אינסופית. היי כנועה. היי שליטה. התיידדי עם ענוותך. הסירי מכשולי קרמה. היי תשתית דעת והשתקפות הלב. היי נועם אלוהי והתבונני בפחד. חולף הוא ונידף. עכשיו תראי, אני בזקנתי ואני בזקנה, אני מרגישה שאני חוזרת לילדות, אבל אני לא אוהבת אותה. הייתי הילדה שלא רוצה לאכול, הפכתי לקשישונת שלא רוצה לאכול. הייתי קטנה ורזה, ומאישה קטנה הפכתי למשהו קטנטן כל כך. ואז אני אומרת, רגע, אני לא רוצה להיזכר בילדותי. אני לא אוהבת את ילדותי. אני לא אוהבת את הילדה הקטנה שהייתי. אני לא רוצה אותה. אני דוחה אותה, כאילו היא נכפית עליי.
אבל את ממשיכה להתבונן בעיניים שלה, וזה מה שיפה. את רואה, אני הולכת על הוודאי, ואת הולכת על הספק. אנחנו כמו שתי קבליסטיות.
אנחנו ממש היפוך. אוקיי,
אבל ההיפוך הוא שלם הרי. ואני חושבת שאת כן מתבוננת בעיני הילדה, אחרת לא היית כותבת כל כך הרבה, והיומנים שאת כותבת, והדברים שאת עושה, אלה העיניים של הילדה, הילדה הזו לא נעלמת. אולי אני גם לא אוהבת לגמרי את כל הילדה שהייתי, אבל אני תמיד שמחה שאני מצליחה לפעמים להתבונן בעיניים שלה.
אבל את יודעת, אני כן רוצה לומר לך שהחלק הילדי שבי הוא החלק שהכי מרגיש לא אהוד. הוא לא אהוד. אז כשאני חוזרת להיות, כלומר, ההתבוננות בעיניים של ילדה, זה העיניים של חרדת נטישה. כמבוגרת, רכשתי עוגנים. היו לי עוגנים דווקא כאדם עושה, כאדם מייצר, כאדם עוזר. אבל אם אני חוזרת לילדה שבי, אני חסרת עונים.
אבל את לא יכולה לחיות בלעדיה, את לא יכולה להתעלם ממנה. וזה מה שאני עושה בשיר ריפוי. אני מחזירה אותך אליה.
ואת יודעת מה אני מרגישה? שהילדה נכפית עליי. היא כפויה עליי.
אז תתחילי לחיות איתה בשלום.
אז תראי, החיים בשלום, זה דבר שאתה חי תוך כדי אולי הזדהות דווקא עם הסבל האנושי. והנה את כאילו משחררת אותי מהסבל האנושי. אז
תראי,
יש לך פרדוקס.
כן, אז יש שיר אחר. אמרתי לך שכל השירים כאן, מצד אחד אני מביאה אותך, אחר כך אני אומרת לך, רגע אחד, בואי תתבונני בילד הזה עכשיו, או בילדה הזאת, בעיניים אחרות. בואי תקחי אותה מזווית אחרת. ויש כאן שיר שנקרא נחמת הילד שהיית, הפעם זה פנייה זכרית, כי יש כל הזמן פניות מגדריות, נחמת הילד שהיית, הנה הוא.
אז בואי נשמע אותו.
והציטוט שנתתי לשיר הזה, הילד הוא אבי האיש, ויליאם ווטסוורת.
הילד הוא אבי האיש. אוקיי.
זה משפט לחשוב עליו.
טוב, בואי נשמע.
נחמת הילד שהיית, הנה הוא. התבונן בעולם באותן עיני ילד איתה נולדת, שהילד הזה הוא אבי האיש, האיש הצומח ממך, נושא זרע אהבה, נושא זרע פורענות. כל ימיך אתה מבקש את השיבה מנחמת אל הילד. הנה אתה, בזמן שהיית, חבק אותו באומץ, עד שיתרצה, עד שיצעק ויסלח. נשום, נשמי.
את יודעת, קראת, הקשבתי לך, ואת יודעת מה עלה בדעתי כשהקשבתי לך? חשבתי, וואלה, את דור אחר. מעניין, אני חשבתי רגע, אני הייתי ילדה שגדלה בזמן פורענות. תראו מה זה ההיסטוריה.
יש לזה קשר.
זה לא מי אתה, הילד שאתה, אלא מתי צמחת.
אבל יש לנו גם פורעניות אישיות, לאו דווקא.
אבל את יודעת, זה מעניין. אני פתאום מבינה שאת, אפשר להגיד כילידת איזה שנה את?
אני 53.
אוקיי, את צעירה ממני ב-13 שנה, את ילידת 53, את גדלת למדינה צעירה.
וקיימת כבר.
וקיימת וצומחת. ואני גדלתי לתקופה שבה כל משפחתי עלתה באשן. 1940. ממש השנה שבה...
ממש, תראו, המלחמה התחילה.
עכשיו תראו איך ההיסטוריה, לדעתי, עיצבה את הילדות. כי אני ספגתי את העצב ואת האובדן.
וואו. אבל תראי מה ששירי בוי.
אז תראי.
אבל הספר הזה מוציא את זה ממך, ותראי, יש לך דמעות בעיניים.
אז המעניין הוא שכשקראתי את זה, אני אמרתי לעצמי, לא, זה לא הילד, זה כאילו אני התכחשתי לזה. עכשיו שאנחנו מדברות, וזה הדיבור או אולי הדיאלוג, אולי הדיאלוג הוא הדבר שיוצר, למרות שאני מאוד מאמינה בקריאה. כלומר, קריאה זה גאולה. יש בקריאה גאולה. אבל מעניין שהילד שאת כאילו רוצה להחזיר אותי אליו, לא יודעת, זה הילד שהוא חי בתקופה של אנשים רעים. אני זוכרת עצמי שורטת את התמונה של בבין, שר החוץ האנגלי, שהתנגד לעלייה יהודית. כאילו, כלומר, היו אויבים. כלומר, זאת החוויה, אולי זאת גם החוויה שלי. אז את מבינה, כשאת מחזירה אותי לילדה או לילד, אני אומרת, רגע, אומנה, הילדה הזאת היא אימא של אני? רגע, מהילדה הזאת אני השתחררתי, מהילדה הזאת אני צמחתי, אני השארתי אותה מאחוריי.
לא, את צריכה להפשיר, את צריכה לחבק אותה, ורדה. היא לא יכולה להשאיר אותה מאחור. תחשבי שבתוך הוורדה הזאת יש עוד ורדה אחת, קטנה, שיושבת בתוכך, את לא יכולה להשליך אותה. את צריכה לחבק אותה כל יום, את יכולה לכעוס עליה, את יכולה, אבל את לא יכולה. אני לפעמים יושבת ומעלה באו וציפי הקטנה, ואני לא רוצה לשכוח, וגם לי קרו דברים, נכון? אני לא חוויתי את המאורעות האלה שאת מתארת, אבל כל אחד יש לו את המאורעות שלו, וכל אחד חושב שהמאורעות שלו הם יותר הרי גורל ממאורעות של אחרים, אבל אני לא רוצה לאבד אותה. אני לא רוצה, כי היא המהות שלי, ואני לא יכולה לכתוב בלעדיה.
תראי, את נלחמת על האופטימיות שלך.
זה לא פשוט, זה לא קל. זה לא קל, כי החיים לא תמיד דסבו לי שמחה, כמו כל אחד, אבל בהחלט, בהחלט.
תראי איך את נלחמת, אני הולכת לעמוד 175.
זה ספר רב עמודים, ואני לא מכירה עדיין את כל העמודים, כן.
אנחנו הרי, אחד הפחדים הכי גדולים שלנו, זה הריק, זה ההתמוססות של כוחות החיים. והנה את כותבת ככה, קודם כל את מביאה את ציטטה,
של רובין שרמה, שכתב כמובן את הספרים הרוחניים, כן. אבל זה לקוח מספר אחר שלו, הציטוט זה ההשוואה, היא שודדת האושר.
נכון. אני מסכימה.
כפסיכולוגית, את בטח מכירה את זה טוב משארמה.
כי כשאנחנו משווים את עצמנו, תמיד יש את האנשים שאנחנו חושבים שיותר טוב להם, שהשיגו יותר, שהצליחו יותר, ואז אנחנו מרגישים פחותים. נדמה לי שלזה הוא התכוון.
זה שודד לנו את האושר, בהחלט.
אוקיי. אז את כותבת ככה. מה הראה לך?
השיר נקרא כצהלת פרפר על יום שזכה.
כצהלת פרפר על יום שזכה.
תחשבי שפרפר חי רק יום אחד.
בדיוק. אז כלומר, הזמניות. הזמניות. מה הראה לך? שמתקהים בך רצונות, מתעברים בך צבעים, מתחרשים בך צלילים, בסגידה לריק הזה, מישהו שודד את אושרך. אל תניחי לו. הביטי ביפי פרח, אף עם כמל. הזיני לצהלת הפרפר, על יום אחד שזכה וחיי. נשמי נשום. עכשיו בעצם, מה את אומרת? את בעצם מדברת על החוויה האקזיסטנציאליסטית.
נכון.
לחיות את עכשיו. אבל בעצם, את מתארת עכשיו, שהוא כבר לא כל כך.
נכון.
בעצם את אומרת...
אני אומרת פרח שכמל.
את מדברת על הכמילה. בתוך הכמילה, את אומרת, אז הנה לצהלת הפרפר. אבל רגע, זה משהו שישנו ברבים משירייך, זה הפרדוקס.
נכון.
את מדברת...
זה האמביוולנטיות שעליה גם את מדברת נכון, כל הזמן.
נכון, נכון. אם אמנם מתקעים בי הרצונות, ואני כבר לא רואה כל כך טוב, מתעברים בי הצבעים, ואם מתחרשים בי הצלילים, אין פיצוי למה שהיה, בעצם מה שאת אומרת, תחיי את הרגע.
תביטי, תתנחמי, תסתכלי, אל תעשי השוואה למשהו שהוא מורם ממך. תסתכלי על הפרח, שהוא עדיין מנסה עוד קצת ועוד קצת לחיות תראי. את הרגע. הפרפר, את רואה את הפרפר מרפרף, ואת יודעת שזמנו כל כך קצר, והוא ממשיך לעופף, הוא ממשיך לקחת את הצוף מהפרח האחרון שאולי הוא ייקח ממנו.
ותראי איך את אומרת לי, הביטי ביפי פרח אף עם קמל, או קמל?
קמל, הוא כבר קמל, אני נותנת לך את הזמן ההווה שלו. כאילו, את עוקבת אחרי הקמילה שלו.
אז תראי מה קורה. לנו פעם, אנחנו, כשעברנו לדירה, קנינו אדניות גרניום, והן היו כל כך יפות, והן סמכו כל כך יפה, ואז הן חלו. לאט לאט. וכל פעם שהייתי רואה פרח, פרח קמל, זה היה לפני הרבה שנים, הייתי צעירה יחסית, אני ראיתי את עצמי קמלה, וזה הציב אותי.
ומה זה עושה לך היום?
זה הציב אותי.
היום זה היה מעציב אותך?
אני חושבת שעדיין כן. עדיין, כשאת אומרת, הביטי ביפי פרח אף עם קמל, לא, זה לא משמח אותי. כי אז אני ישר חושבת על הקמילה שלי, ואני אומר לך...
זו פסימיות גדולה מאוד.
אני מספרת לך, אני שמחה על הפרחים הפורחים, הם גורמים לי שמחה, אבל אני לא יכולה ליהנות מפי הפרח הקמל. אז שאני קוראת, ואת מזכירה לי, את מזכירה לי את הצלילים שמתחרשים בי, ואת מזכירה לי את התקהות הרצונות.
ואף על פי כן.
את רואה? ואף על פי כן שלך, אותי לא משכנע.
אז תעברי לשיר הבא.
אוקיי.
אז לכן יש כל כך הרבה שירי ריפוי.
נכון.
אם לא מצאת את הריפוי בשיר הזה, או,
אוקיי.
ולפעמים גם הריפוי מה? יכול לבוא בהמשך.
אז
לא,
הנה.
את יודעת, זה כמו רפואה הוליסטית. את יודעת, זה כמו רפואה הוליסטית, דומה בדומה ירפא. לא תמיד את מקבלת את תחושת הריפוי מיד, הריפוי יכול לבוא בהתחלה עם כאב, ועם צער, ובו יבוא.
אז תראי מה כתבת. את כתבת שיר עמוד 172, ואני אומרת לך, את אדונית הגורל. את אדונית הגורל. תכף אני אביא את המובאה.
כן.
אני שומעת את המילה, את המשפט, את אדונית הגורל, ומה עובר בי?
מה עובר
בך? באותו רגע. אני לא אדונית הגורל.
אז את תהי.
זה, כלומר, את מבינה, את כאילו, אבל אני אקרא את המובאה קודם, על כל אדם להיות,
לחיות,
אני פשוט עם משקפיים, אז הם מפריעים לי, אני ארים אותם, על כל אדם לחיות את החוויה שבבדידות בריאה, לגלות את התלות המוחלטת בעצמו, לדעת את האמיתי החבוי,
נכתב על ידי... זה ג'ק רואק, מתוך הספר שלו.
ענוות הבודד.
כן.
אז הנה השיר שאת כתבת. את אדונית הגורל. את אדונית הגורל, בך תבונה למוסס תבוסה בחלום. את אדונית הגורל, בך אומץ לאמיר בדידות בחלום. ובמתק ניצחון הרוח, כמו פרפר שהווייתו פרפר, תהי כוח שהווייתו פרפר. כוח כעלמים, נשמי נשום. מה את בעצם אומרת לי?
שאת, גם אם את לא אדונית הגורל, עצם זה שאני נוטעת בך את המחשבה הזאת, זה, אני נוטעת, אני אומרת לך את אדונית הגורל, ואז את מתנגדת לזה, אבל לאט לאט את מתרצה, אני כאן גם מביאה אותך למצב של ריצוי, ואז אני ממשיכה ואני ממוססת אותך, ואני אומרת לך, בך תבונה למוסס את התבוסה.
אבל למה בחלום?
כי אני רוצה שתתחילי את זה עם החלום. תראי, הרבה פעמים דברים מתחילים לאו דקה כחלום בשינה, יכול להיות חלום בהקיץ. את מתחילה עם המחשבה, את מתחילה עם החלום, את מתחילה עם הפנטזיה, ואז זה כמו איזה שכנוע עצמי כזה.
מדהים.
זה כמו איזה מין אוטוסוגסטיה. זה אוטוסוגסטיה.
ציפי שחור יקירתי, זה מדהים איך המלחמה שלי בתבוסה לא תהיה בחלום, היא לא תהיה בהקיץ, חלום בהקיץ, היא תהיה באיזשהו מעשה.
אז בשיר הבא?
היא תהיה באיזושהי אינטראקציה מעניינת, היא תהיה באיזושהי, כלומר, זה מעניין איך, לא, זה לא יהיה בי עם עצמי, זה יהיה כשאני אצא החוצה, ואני ארגיש את החיים.
נכון.
אז תראי בך, איך ההמלצה שלך, בך אומץ להמיר בדידות בחלום, אני אומרת, לא, האומץ שלי להמיר בדידות זה בקשר האנושי.
נכון, ואז יבוא השיר הרגל גופך בריקוד, ואז יבוא השיר ציפור החופש, אני מצמיחה לך כנפיים לעוף, ואני מלמד אותך איך לעוף, עם כנף שמאל ועם כנף ימין, ואיך להפעיל את הכנפיים האלה.
ואז אני
כל פעם נותנת לך עוד כלי, עוד איבר, עוד אפשרות, וזה הספר הזה.
זה פנטסטי, ציפי שחור המשוררת, איך את מלמדת אותי לעוף, ואני אומרת, אני צריכה ללמד את הרגליים שלי
לרקוד.
ללכת טוב. את יודעת, זה ללכת, אבל זה נפלא שתראי איך שני אנשים כותבים שהחיים שלהם במילים, אבל עולמך המילולי בא לעזור לאנשים לעורר את הפנטזיה שלהם, לעורר את עולמם הנפשי.
נכון.
ואילו אני קראתי את ספרך, אמרתי יש בו כל הנושאים שאיתם אני מתמודדת. לא דיברנו על השיר על הזמניות בעמוד 170, אנחנו חייבות עוד מעט ללכת, אבל את כתבת על זה, אם תרצו קסם, הניחו את פרח התמיד בחיסכם, עושה נפלאות הוא פרח התמיד, שאין בנמצא יפי פרח במינו, בקיומו הארעי, כאומר קחו אותי, אני הוא פרח התמיד, אני האושר על גבי העצב נישא, והצער שתחת כנפי האושר שוכן, נשום נשמי.
תודה רבה, וואו, אני כל כך שמחה שציטטת את השיר הזה, כי הוא לקוח המשפט הזה, ויצר תחת כנפי האושר שוכן, הוא משפט של לאו צה מספר התאו שלו.
הצער שתחת כנפי האושר שוכן, והניחו את פרח התמיד בחיסכם, כשהרגשה
יש
שלי...
יש את הנר התמיד, על משקל נר התמיד, אני לקחתי את האושר התמיד, ו... את פרח התמיד.
זה מדהים, יקירתי המשוררת, תחושה שלי... שפרח התמיד לעולם לא יהיה בכיסי, וההבנה שלי את האושר היא דווקא הבנה שזה לא בכיס שלי. המילה לא בכיס שלי. אז תראי...
אבל את ממשיכה לחפש אותה, עובדה כסופרת, את כל הזמן מחפשת את המילים. אנחנו כל הזמן נמצאים בחיפוש. מתמיד.
נכון,
אבל בגלל זה אנחנו, תשמעי, בגלל זה אנחנו כותבים, ובגלל זה סופרים לעולם לא מזדקנים, כי הם כל הזמן בחיפוש מתמיד, וכל עוד אנחנו בחיפוש, אנחנו חיים ואנחנו צעירים בנפשנו.
יפה ציפי שחור.
תודה ורדה.
כן.
תודה רבה.
אז המון הצגת בפנינו, אני מקווה שמאזינים ישאבו כוח, אני רואה שלמעלי זה היה מעניין, היא הננה כל כך הרבה פעמים, וגם עידו, אז תודה רבה לכם, מלי ועידו. תודה לדוד זבולוני, שייתן לנו את הכותרות, ואחר כך יהיה אצלך. ציפי שחור.
תודה לך, ורדה רזיאל ז'קונט.
תודה רבה.
נעמת לי מאוד, ודווקא הספק שהבאת, הוא זה שחיזק את הספר, כי זה עורר בנו את השיח הזה.
אני אגיד לך, שאני אמרתי למלי, אני אמרתי, אני מתלבטת אם להזמין את ציפי שחור, כי ספרה אני הרגשתי שאני אתווכח איתו. אז היא אמרה, תביאי אותה. תתווכחי איתה. פנטסטי, אז
תודה,
הנה.
תודה רבה לך.
תודה שבאת, ותודה רבה למאזינים, להשתמע בשבוע הבא. ביי ביי.